Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
בחדר הניתוח, לאיש לא אכפת אם הגענו מנצרת או מניו יורק. סטארט-אפ ביומד מהפכני, שנולד בעיר ערבית בפריפריה, חברה משפחתית שלא גייסה כמעט ושווה מאות מיליוני דולרים, עסק בינלאומי ענק שמעסיק רק 120 עובדים. אלפא אומגה, החברה שהקימו רים ועימד יונס לפני 28 שנה, כותבת פרק חדש ומרתק בסיפורו של ההייטק הישראלי. כתבתה של רוני דורי, קוראת אורנה ארב. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. כשרים ועימד יונס השיקו את המערכת הטכנולוגית שפיתחו, הקהילה המדעית רפואית נמלאה תקווה והתרגשות. הפוטנציאל האדיר של המערכת, שחוללה מהפכה בתחום הניווט התוך מוחי במהלך ניתוח, בלט מיד. באופן טבעי, ההתרגשות והפליאה עוררו גם סימני שאלה. כשחוקר מוח ישראלי בכיר שלח אימייל נלהב לקולגה מעבר לים ושיתף אותו בחדשות על המערכת, הקולגה שאל איכן ממוקמים משרדי החברה שפיתחה אותה. כשהחוקר הישראלי ענה, הקולגה השיב, בחייך, אל תצחק עליי. הכתובת הייתה כיכר מעיין מרים בנצרת, עיר שהסתפקה באותן שנים במעמדה כאתר עלייה לרגל לנוצרים מאמינים והתבטלה בפני מרכז הארץ בכל היבט אחר. ובכל זאת, שם, בבית הוריו של המהנדס הצעיר עימד יונס, נולדה ב-1993 אלפא אומגה והפכה בתוך שנים ספורות לחברה המובילה בעולם בתחום הניווט הנוירוכירורגי ובייצור ציוד מעבדתי לחקר המוח. ההצלחה של החברה שהקימו עימד 60 ורעייתו רים 57 פתחה את הדלת להפיכתה של נצרת לבירת ההייטק של החברה הערבית בישראל, וכיום פועלות בה לא פחות מ-70 חברות טכנולוגיות. בזכות ההישגים המרשימים האלה, רים ועימד זכו באות מנהיגי התעשייה 2018 בטקס שנערך בבית הנשיא. אבל למרות ההצלחה פורצת הדרך שלהם, אלפא אומגה נותרה פרטית, כמעט משפחתית, ששומרת על צביון אינטימי ומעסיקה רק 120 עובדים, 48% מהם הן נשים, לעומת 33% בממוצע בתעשיית ההייטק בישראל. אנחנו חברה קטנה שמשחקת במגרש של ענקים, מבהיר עימד ברעיון למוסף כלכליסט. לקוח שלנו הוא למעשה לקוח של מדטוניק, של בוסטון סיינטיפיק או של אבוט, אז הציפיות מאיתנו הן אותן ציפיות שיש מהחברות האלה. למנתח שעובד עם המערכת של אלפא אומגה, לא אכפת אם יש לנו 120 עובדים או 80 אלף, ואם אנחנו מנצרת או מניו יורק. ומנתחים כאלה יש יותר ויותר. המערכת שפיתחה החברה כבר פועלת ביותר מ-200 בתי חולים ברחבי העולם ושימשה במספר עצום של ניתוחי מוח משני חיים. מה בעצם המערכת עושה? הטיפול במחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות מבוסס ברוב המקרים על ניסוי ותאייה. הרופא מנסה תרופה ובוחן איך היא משפיעה, מסביר עימד. זה קשה מאוד, כי צריך לשחק עם מינונים, מה שלעיתים מתבטא בתופעות לוואי. כדי להתגבר על האתגר הזה, פותח הליך ששמו גירוי מוחי עמוק, Deep Brain Stimulation, ובקיצור, DBS, שבו מנסים לטפל בבעיה לא באמצעות תרופות, אלא באמצעות גירוי חשמלי של אזורים במוח. גירוי כזה עשוי להקל את התסמינים המוטוריים של מחלות נוירולוגיות כמו פרקינסון או אפילפסיה. אלא שבניגוד ליד שבורה, שם די בצילום רנטגן פשוט, כשהבעיה היא בתוך המוח, הרופא לא יודע מה קורה שם באמת. וכדי להשתיל במוח אלקטרודה, הוא צריך לדעת לנווט בתוכו, וכאן נכנסת לתמונה אלפא אומגה. החברה מייצרת אלקטרודה נפרדת שמוחדרת למוח באמצעות קדח בגולגולת, והתפקיד שלה הוא לסייע למנתח לגבש מפה שתכוון אותו בהמשך לנקודה שבה יש לטפל. בדיוק חסר תקדים ועם חיסכון אדיר בזמן שהוא קריטי בניתוחים כאלה. אנחנו מפשטים את הניתוח, מפרט עימד. המנתח יודע להסתכל על הדמיות MRI, הוא יודע להסתכל על CT, אבל לפענח פעילות עצבית בחייך. האלגוריתם שפיתחנו מנתח את השדרים מהמוח בזמן חדירת האלקטרודה לאזור המטרה, והמערכת שלנו בונה באמצעותם תמונה, ממש מפה. היא מאפשרת למנתח למצוא את המקום הטוב ביותר שבו יהיה נכון לשתול את האלקטרודה. כשמגיעים לאתר המטרה, מוחדרת אליו אלקטרודה אחרת, מתוצרת מדטרוניק בוסטון, סיינטיפיק או אבוט, שנותרת במוח. קוצב תת-אורי, המושתל בהמשך, מפעיל את האלקטרודה הקבועה, וזו משדרת דחפים עצביים במקום תאי הצב הפגועים כדי לרפא את המחלה. אחרי ההשתלה, המערכת שלנו מאפשרת גם לנוירולוג או לפסיכיאטר יותר אופציות לטפל בחולה. הוא יכול לשחק גם עם התרופות וגם עם הסיגנלים, חזק יותר, חלש יותר. המערכת הזו כיכבה למשל בטיפול שעבר לאחרונה השר לשעבר מיקי איתן שלקה בפרקינסון. מאז הובחן לפני כ4.5 שנים, איתן בן ה-77 הפך צל דהוי של עצמו, כבוי, איטי, כפוף ורועד. הניתוח החזיר אותו לחיים. בכתבה ששודרה באולפן שישי בחודש שעבר, הוא תועד לאחר ההליך מדלג בביתו, משחק מתקות על החוף במרץ ומדבר באותם שטף וערנות שאפיינו אותו כפוליטיקאי. אילון מאסק, שהקים את נוירולינק, מתיימר שבבוא היום השבב המוחי הקטן והשאפתני שלו יאפשר לבני אדם לשלוט במכשירים בכוח המחשבה בלבד. אולי הוא יעשה כסף גם מזה, אני לא יודע, עימד מחייך. בכל מקרה, הוא עושה פרסומת חשובה מאוד לתחום כולו. איך באמת מתווכים מערכת שמבוססת בין היתר על למידת מכונה למנתח מוח שאולי המקצוע הרפואי הכי מורכב שיש ושכל החלטה שלו היא הרת גורל? בחדר הניתוח, הנוירוכירורג הוא מלך, אומרת רים. אנחנו רק נותנים לו כלים שיעזרו לו לדייק במיקום השתלת האלקטרודה. הוא יכול לבחור לקבל את ההמלצה שלנו או לא. אתם נמצאים בתוך חדר הניתוח? כשניתחו את מיקי איתן, היינו בתוך חדר הניתוח. לפעמים אנחנו פשוט מגיעים כדי לעזור למנתח לעשות את עבודתו באופן הכי טוב, אבל אנחנו לעולם לא מחליפים את הרופא, הנוירוכירורג או אף אחד אחר בחדר. לכל אחד ישנו המקום שלו והמעמד שלו. אבא שלי לא הספיק לקבל את הטיפול שפיתחנו. בני הזוג יונס הם ממוקדי מטרה, אבל גם צמד מלא קסם וחריזמה עם ניצוץ בעיניים. הם נאמנים מאוד לאנשים שלהם, כי שליש מאנשי ההנהלה הבחירה מלווים את החברה מאז הקמתה לפני 28 שנה. הם מחוברים מאוד גם לקהילה שלהם. מפתה למצוא את החיבור הזה בשמה של החברה. אלפא ואומגה עם ה' בסוף, או אומגה עם א' בסוף, כפי שמאוית שם החברה. הן האות הראשונה והאות האחרונה של האלפאבית היווני, ויחד הן משמשות בנצרות, סמל לאלוהים, ראשית כל הדברים וסופם. אבל כשאני שואלת, מדוע בחרו בשם הזה, רים מספקת הסבר פרוזאי בהרבה. כשהקמנו את החברה, לא כיוונו להיות סטארט-אפ, אלא קבלני משנה בענף ההייטק. אמרנו, החברות יזמינו מאיתנו מכשירים או שירות, ואנחנו נספק אותו מאלף ועד תו, מאלפא ועד אומגה. כשרים נמצאת בחדר הניתוח עם חולה פרקינסון, אפשר להניח שמחשבתה נודדת למחוזות ה-מה היה אילו. אביה, ודיה, לקה בפרקינסון כשהייתה ילדה, ותכופות היא הייתה זו שנדרשה להעבירו ממקום למקום. ב-1995, מקץ התמודדות של כשלושה עשורים עם המחלה, הוא הלך לעולמו. שנתיים אחרי שהקמנו את החברה, היא מציינת בעצב בתחילת השיחה. הוא לא הספיק לקבל את הטיפול הזה, זו האירוניה של החיים. מה שהוא כן הספיק, זה לגדל ילדה נחושה, חובבת אתגרים, שההשתייכות למיינסטרים מעולם לא קרצה לה. בגיל 18, רים החלה ללמוד לתואר ראשון בהנדסה אזרחית בטכניון, ושם גם פגשה את עימד, יליד נצרת כמוה, שהיה כבר סטודנט שנה ד' להנדסת חשמל. את אלפא אומגה הקימו בני הזוג כשהם כבר הורים לדימה, ביתם הבכורה, שכיום, בגיל 30, מנהלת את השיווק הבינלאומי של החברה. גם הבן ג'וד, 25, ובת הזקונים נדה, 18, מועסקים בחברה. במקביל, ייסדו גם את אלפא קאד, חברה לפתרונות תוכנה בתחום ההנדסה שנמכרה בינתיים. כהשקעה ראשונית בחברות, הם מכרו את המכונית המשפחתית שלהם וארבעה מטבעות זהב שקיבלו מאביו של לימד ליום סגריר. כבר בתחילת דרכם, היונסים שיתפו פעולה עם שניים אנשי המקצוע המובילים בעולם בתחום ה-DBS, הרופא וחוקר המוח, פרופסור חגי ברגמן מהאוניברסיטה העברית, ומנתח המוח הצרפתי אלג'יראי, פרופסור חלים בן אביד. עלים בן אביד, חבר האקדמיה הלאומית הצרפתית למדעים. ברגמן, בפוסט-דוקטורט שכתב בסוף שנות ה-80, מצא שניתן לטפל בסימפטומים של פרקינסון בקופים, אם שורפים אזור קטן במוח, שנקרא הגרעין התת-תלמי, מספר עימד. ב-1994, בן אביד עשה את הניתוח הראשון מסוג זה בבני אדם, לצורך טיפול ברעד ראשוני, הפרעה הנפוצה בהפרעות של רעידות נוירולוגיות, אבל הצוות שלו הייתה בעיה. הניווט שלהם בתוך המוח הסתמך על הכוונה באמצעות CT, MRI וכדומה, ולא היה מספיק מדויק. ב-1997 הגענו אליהם והצענו להם מערכת ניווט שמבוססת על השדרים של המוח. ב-1999 הם מכרו את המערכת הראשונה באירופה, ושנה לאחר מכן חדרו גם לשוק האמריקאי. ב-2002 כבר עברו לארצות הברית לשנתיים עם שלושת ילדיהם על מנת להקים שם סניף של אלפא אומגה. אבל נקודת המפנה המשמעותית של החברה הגיעה רק לפני שנתיים. ב-2019, שנה בלבד לאחר שקיבלה את ההשקעה החיצונית הראשונה בתולדותיה, $7 מיליון, מקרן GIBF הסינית, שיועדו להרחבת פעילותה של החברה במדינה, תאגיד הציוד הרפואי האמריקאי, מדטוניק, הטיל פצצה כשהודיע שישווק את המערכות אלפא אומגה ברחבי העולם, ומחק הלכה למעשה את כל מתחרותיה בשוק, כולל את המערכת שהוא עצמו פיתח. הם ראו את היתרון הטכנולוגי והקליני של המערכת שלנו, והחליטו לזנוח את המערכת שלהם ולשווק את שלנו. מגלי מד. אנחנו ממשיכים כמובן לעשות את השיווק והמחירות שלנו, אבל הם פתחו את כל העולם בפנינו. זה אפשר לנו להתחיל לחשוב כמו מנהיגים. והחשיבה הזו גורמת להם לרצות להפיץ את בשורת ה-DBS ברחבי העולם. הטיפול הזה מוצע בסל הבריאות בישראל, בארצות הברית ובאירופה, אבל עדיין מגיע רק ל-10% מהאנשים שהוא יכול להועיל להם, אומר עימד. למה זה כך? קודם כל, צריך שהנוירולוג לא ירתע מזה ושהחולה לא יפחד מההליך וירצה בו. לפעמים יש גם את הסיפור של הביטוח, קופות החולים שמחליטות כן או לא, ויש גם את סוגיית המומחיות של המנתח, של בית חולים ושל הנוירולוג המטפל ששואלים את עצמם, אני מסוגל לקחת על עצמי הליך כזה? פה זה התפקיד שלנו, להפוך את הניתוח פשוט ואפקטיבי ובמחיר בר השגה למטופל וגם לחברת הביטוח. שכל ניתוח יהיה כמו של מיקי איתן. אחוזי הצלחה של הליכי DBS גבוהים, אולם הרתיעה מניתוח שמבוסס על קידוח הגולגולת וחדירה לתוך המוח עדיין גדולה. בכתבה על מיקי איתן רואים שגם לא אמרו, אל תעשה את זה, אתה תמות, ממש ניסו להוריד אותו מזה, אומרת רים. אם הוא לא היה בן אדם בעל אופי חזק, הוא לא היה עובר את הניתוח הזה. לכן הוא בחר לעשות הסברה לאנשים על הניתוח, ובשבוע שעבר אפילו דיבר בכנס DBS בנצרת. הוא מרגיש שהרוויח את החיים שלו בחזרה. הצעות למחירה? דווקא לא קיבלנו כאלה. מחיר המערכת של אלפא אומגה הוא $100,000 עד $200,000, תלוי בקונפיגורציה. נוסף על כך, החברה גם מוכרת שירות, תמיכה במוצרים בחדר הניתוח עצמו או בטלפון, שגם הוא מכניס כסף לקופתה. מכיוון שמדובר בחברה פרטית, המספרים חסויים, אבל הערכות בענף הן ששוויה כיום מאות מיליוני דולרים. מה לגבי הצעות לרכישה? אני בטוחה שהיו לא מעט כאלה במשך השנים. תתפלאי, אבל לא היו, מפתיעה רים. ב-15 השנים הראשונות של החברה, היינו עסוקים כל הזמן באיך לא לסגור, לא לפשוט רגל. היינו כל כך בתוך זה, שלא האמנו בכלל שיש אנשים שמשקיעים בחברות. היום אנחנו במקום אחר. אנחנו דואגים שאלפה אומגה תישאר הרבה מעבר לחיים שלנו, שהיא תהיה מגדלור לשאר החברות מסביב. 2021 הייתה שנה של טירוף גיוסים בהייטק, ובזמן שאתם בניתם חברה אמיתית, רווחית, עם מוצר שהופך אותה למובילה עולמית, חברות אינטרנט, ללא מחירות כמעט, הנפיקו לפי שווי של מיליארדים. זה לא משגע אתכם? לכל דבר יש מחיר, אבל מה שמניע אותנו הוא לא אקזיט, אלא היכולת להשפיע על התעשייה, על הפריפריה, על ישראל ועל כל העולם. אנחנו לא מונעים על ידי כסף, אנחנו מתקדמים לפי אבני דרך, מה שמעניין אותנו הוא ליצור אימפקט. בשביל זה צריך לבצר את נתח השוק ולהוסיף להתפתח, ולשם כך דרוש כסף. נראה שזה יידרש בהמשך. אנחנו חושבים על זה, זה מתבקש שנגיע לבורסה באיזשהו שלב, אבל גם אז זה יהיה כדי לקבל השקעה לפיתוח ושיווק מהירים יותר, וכדי לכבוש שווקים נוספים. תראי, בנינו חברה כדי שתישאר פה בנצרת ותעשה את העבודה שלה היכן שהוקמה. כי ברגע שאת מוכרת או מנפיקה, את לא יודעת איפה זה נגמר, והרבה חברות ישראליות שנקנו בסופו של דבר הפסיקו את הפעילות פה. כבעלים, את יכולה להכתיב שבשנתיים הראשונות הפעילות תישאר כאן, אבל לא מעבר לזה. אז איך בכל זאת תעשו את זה? אני עוד לא יודעת. איך משלבים בין זוגיות בריאה לשותפות עסקית מלחיצה בחברה משפחתית שהולכת וגדלה? כשתכננו את הבניין החדש, דרישת התכנון הראשונה מהאדריכלית הייתה מרחק מקסימלי בין המשרד של לימד למשרד שלי. רים צוחקת. יש בינינו גם הפרדת סמכויות. לימד מוגדר נשיא החברה ואני מייסדת שותפה. והכי משמעותי, למדנו איך להעביר מסרים. יש דברים שהכי טוב להעביר במייל, יש דברים שכדאי להעביר בטלפון, ויש דברים שעדיף לתקשר פנים אל פנים. זה בלתי נמנע שתביאו את העבודה הביתה. לפעמים ארוחת הערב נהפכת לפגישת עבודה. כבר הבנו איך לדבר על עבודה בבית. אנשים לומדים ערבית בשביל ביזנס? גם זה טוב. אף שמדובר בשעת בוקר מוקדמת במשרדי אלפא אומגה בנוף גליל, מכונת הקפה הגדולה והמתוחכמת שבמטבח הראשי עומדת מיותמת. עד מהרה מתברר כי שיחות הברזייה מתקיימות כאן בכלל במטבחון של חלל הכניסה, שם מצטופפים כעשרה עובדים, נשים וגברים, יהודים וערבים, סביב גזייה שבה בושל זה עתה קפה טעים יותר משל כל מכונה. שולחנות הפינג פונג והפוסבול שמעבר לקיר ימתינו לשלב מאוחר יותר ביום. המטבחון הזה, על עובדיו השמחים, הוא במידה רבה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית שבני הזוג חולמים עליה. בעשור האחרון הם מקדישים את זמנם לפעילות ציבורית ענפה, עימד משמש חבר הוועד המנהל של הטכניון, ולאחרונה אושר מינויו כחבר במועצה לאומית לפיתוח ומחקר, ורים משמשת חברה בוועד המנהל של הקרן החדשה לישראל במיזם קו-אימפקט לשילוב החברה הערבית בתעסוקה ובכלכלה, ובמיזם צופן לקידום העסקת עובדים ערבים בהייטק. לפי נתוני צופן, מתוך 160 אלף מהנדסים בהייטק הישראלי, רק 9,000 הם ערבים, פחות מ-6%, כלומר, אפילו לא שליש משיעור הערבים באוכלוסייה הכללית, 18%. אבל יש גם מקום לתקווה. כ-6,600 סטודנטים ערבים לומדים כיום את מקצועות ההייטק באקדמיה, גידול של פי 3 מ-2017. היונסים יעשו הרבה כדי לעזור להם למצוא משרה טובה, כולל סימולציות של רעיונות עבודה שבהם הם מעודדים את הסטודנטים לזנוח את נטייתם להצטנע ומבקשים שיבליטו את יתרונותיהם. ובכל זאת, עומדים בפניהם כמה מכשולים אובייקטיביים. המעמד של הערבית בארץ בעייתי משני כיוונים, אומרת רים, כשאני מעלה את סוגיית מעמד השפה הערבית אחרי חוק הלאום שהעניק לה מעמד מיוחד וביטל את מעמדה כשפה רשמית. מצד אחד, אם אנחנו, החברה הערבית בישראל, לא נהיה גאים בשפה ובתרבות שלנו, יהיה לנו קשה להתחבר לתרבות הישראלית. כי אם אנחנו לא גאים בעצמנו ומכירים את ההיסטוריה שלנו, תהיה לנו בעיה להתקדם ונשאר תקועים במה היה ואיך אבותינו היו. תראי צעירים ערבים בתל אביב, הם לא מדברים ערבית, ואם את נכנסת לשדה התעופה עם האוטו ומקשיבה לרדיו בערבית, את מחלישה מיד בלי לחשוב. הדברים האלה מצטברים. מצד שני, במדינה מעורבת שיהודים וערבים חיים ביחד כבר יותר מ-100 שנה, לא ייתכן שהיהודים לא יודעים לדבר ערבית. ולא רק זה, גם לא מתייחסים לשפה הערבית. אני רואה כל מיני פרסומים בעברית שתורגמו לערבית באמצעות גוגל טרנסלייט ומדפיסים כמו שיוצא. אם תסתכלי בשלטי רחובות למשל, תראי שבכל פעם כותבים שם של עיר או כפר בצורה אחרת. זו בושה למדינה שהיא לא יודעת לכתוב שלטים נכונים, וזו גם עדות לתחושת עליונות על החברה הערבית. חשוב שכולם ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא ערבית. זה גם יקרב לבבות. ואיך מקדמים את זה? בקנדה למשל, אם את רוצה לעבוד בתפקידים מסוימים בשירות הציבורי, את חייבת לדעת גם צרפתית וגם אנגלית. זו הדרישה. גם כל טופס רשמי בקנדה הוא בשתי השפות. אפשר לעשות דברים דומים פה, אבל ברגע שהממשלה לא מסתכלת על הדבר הזה, האדם הפשוט יגיד, למה לי ללכת ללמוד ערבית? הרי מתי התחילו היהודים בישראל ללמוד ערבית? אחרי שנחתמו הסכמי אברהם עם האמירויות, כי כולם חשבו שהם ילכו ויעשו כסף. אנשים לא מוכנים ללמוד ערבית בשביל לחיות בהרמוניה ובשלום, אבל הם כן מוכנים בשביל ביזנס. וגם זה טוב. עכשיו אל על פתחה קורס לדיילות בערבית. מה שהחברה הפלסטינית בישראל לא הצליחה לעשות במשך 100 שנה, עשו השכים מהאמירויות בתוך פחות משנה. גם אחרי מה שקרה במאי, מבצע שומר החומות, ריש דלת, ראינו הרבה יהודים שהלכו ללמוד ערבית, כי זה הבייסיק, זה התקשורת. ואז גם הבאס לא יסדר אתכם כשהוא יאמר משהו אחד בערבית ומשהו אחר בעברית. בשבועות האחרונים, הפשיעה בחברה הערבית לא יורדת מהכותרות. רצח רודף רצח, ואוזלת היד של המשטרה זועקת לשמיים. איך אפשר לפתור את זה? גל הרציחות לא מפסיק לגבות מחיר כבד מהחברה הערבית, והנרצחים לא בהכרח כולם עבריינים, אלא גם אנשים עם עתיד מבטיח. אני רוצה להאמין שחשוב לממשלה לטפל בתופעה הזאת מהשורש, כי היא פוגעת במרקם החברתי-תרבותי ובפיתוח הכלכלי. מדובר בדמי חסות ובשוק שחור, דברים שהמשטרה יודעת ויכולה לטפל בהם. התופעה הזו גדולה על ארגוני שטח ופילנטרופיה. אי אפשר לצפות מאיתנו לפתור את הבעיה. העתיד של טיפולי גירוי מוחי. אנחנו כבר מטפלים גם במחלות נפש. אלפא אומגה הגיעה למעמד של מובילה בעולם בגלל החיבור בין הנדסה, אקדמיה וקליניקה, אומר פרופסור רוני פז, ראש מכון המחקר לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, שמשתמש במערכת של החברה, ברישום, במעבדה וגם בקליניקה. זה חיבור חשוב מעין כמוהו, ואפשר לייחס אותו לכך שמייסד החברה התחיל ממחקר ואקדמיה. שימור הקשר הזה בין שלושת הגורמים מאפשר להם להישאר בחזית ותמיד לתכנן את השיפור הבא, ולא רק להגיב לבקשות מהקליניקה. מה המערכת תוכל להציע בעתיד? מבחינת פרקינסון, היא תוכל לאפשר התאמה של הגירוי לכל חולה, ויותר מזה, התאמה של הגירוי למצב מוחי רגעי בכל חולה. אפשרות דומה, ושכבר נמצאת בתכנון, היא closed loop, כלומר, שמערכת הגירוי מגיבה בדיוק לפעילות המוחית שנרשמת בזמן אמת. כך היא גם מלמדת את עצמה על פני זמן, מה הגירוי האופטימלי, וגם מגיבה טוב למצבים שונים, במקום להיות נעולה על גירוי אחד שעבר כוונון על ידי הנוירולוג, בלי להשתנות בהתאם למצב האמיתי הרגעי. אותו תחכום במערכת יאפשר שימוש שלה גם להפרעות מתחומי הקוגניציה, כמו דיכאון, הפרעות חרדה, פוסט-טראומה ועוד. במצבים כאלה נדרש כוונון מדויק יותר של הגירוי שמותאם לחולה ספציפי ואולי אפילו לזיכרון ספציפי, ולכן יחייב מערכת שתאפשר רישום וזיהוי בזמן אמת של הפעילות המוחית והחלטה מיידית מה הגירוי המותאם. הרופא חוקר המוח פרופסור חגי ברגמן, שעובד עם החברה מראשית דרכה ומצוי בקשרי חברות קרובים עם בני הזוג יונס, אף הוא אופטימי מאוד לגבי פוטנציאל המערכת שלהם. עולם הטיפול במחלות המוח נמצא בפיגור משמעותי מאוד ביחס ליכולתנו לטפל במחלות לב או סרטן. הוא אומר, הבעיה הגדולה היא שהמוח הוא דבר מורכב מאוד, וכדי לספק טיפול טוב, עלינו להגיע לנקודות קטנות וספציפיות מאוד במוח. המערכת של אלפא אומגה מאפשרת לנו לנווט עליהן בצורה מדויקת שאינה תלויה ביכולות של אדם מסוים. בעתיד יתאפשר לנו לטפל לא רק במחלות נוירולוגיות, אלא גם במחלות נפש. בארצות הברית ובחלק ממדינות אירופה כבר יש לנו אישור לטיפול חמלה. טיפול ניסיוני, שניתן עוד קודם לאישור רשמי של הרגולטור, ומיועד לחולים במחלות קשות שעבורם אין כל טיפול אחר. ריש דלת. ב-OCD, אבל בישראל, זה עדיין לא עבר בסל הבריאות. בדיכאון טיפלנו, נכשלנו, ה-FDA לא אישר את זה, ואנחנו כרגע מנסים מטרות טובות יותר למחלה הזו. והחלום הגדול שלי ושל אלפא אומגה הוא שנוכל לטפל בסכיזופרניה, מחלת נפש קשה שפוגעת באחוז אחד מהאוכלוסייה מעל גיל 25. הכיוון שלנו הוא למצוא טיפול של גירוי מוחי עמוק לכל מחלת מוח שטיפול תרופתי לא מצליח להקל את הסימפטומים שלה. ומה לגבי סיכויי ההצלחה והסיכונים? במרכזים טובים, עם בחירה נכונה של החולים וצוות מיומן, יותר מ-90% מהחולים שמחים שבחרו לעשות DBS. שיעור הצלחה הוא מספר מורכב. סיכונים יש, כמו בכל ניתוח נוירוכירורגי, אבל במרכזים טובים מדובר על כאחוז אחד או פחות. בחדר הניתוח, לאיש לא אכפת אם הגענו מנצרת או מניו יורק. כתבתה של רוני דורי. קראה אורנה ארב. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. Audio.